חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך.
קפה אלית?
בהחלט, שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים כל שבוע מחדש, וגם השבוע אנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו!
מי זה כאן? זה לוקסיקן, כאן יושב לי לוקסיקן, יושב לי באולפן, חמוד ובלונדיני, אפרוח קטן.
אני ואפרת הדלקנו קצת לפני השידור באיזה כוסית קטנה ככה בשביל לחמם את הגרון.
אתה יודע למה?
למה?
אנחנו מרגישים אווירת סוף קורס, אנחנו ממש מתקרבים אל פרק סיום השנה, סיום השנה האזרחית, ואז אנחנו...
פרק אחד לפני, אה?
ואז יהיה לנו חודש שלם של פגרת חגים, אז אנחנו קצת בעסק. אווירת סוף קורס.
עסק.
עסק פראי.
שונא את המילה הזאת.
מילה של צבא.
זה מילה שכשאת טבחית במסעדה,
כן.
ואת מודיעה שאת עוזבת,
כן.
כל הזמן מודיעים לך שאת בעסק.
הבנתי.
למה אתה לא חותך מספיק מהר? מה, אתה בעסק? למה לא עשית את הזה והזה? מה, אתה בעסק?
יפה.
מילה נוראית.
נוראית. אנחנו רוצים לספר לכם שממש בעוד כמה ימים אנחנו ניפגש אצלי במטבח למסיבת הסיום של שנת תשפ"ה.
תשפ?
תשפ. מסיבה בשידור חי מהמטבח שלי. לוקסי יגיע אליי הביתה וביחד נבשל כולנו, ביחד איתכם.
ישר אל המחשב או הפלאפון או כל אמצעי שתרצו לראות אותנו זה אפשרי.
זה לא טכנולוגיית זום, זה טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת באיכות שידור מדהימה. כך אנחנו מקווים, אנחנו נכון, מתגלחים. כן. על הטכנולוגיה היא מתגלחת עלינו גם, אבל הולך להיות מקסים. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו שם במטבח, ומבטיחים לכם שאם תבשלו ביחד איתנו, אז מרבית ההכנות שלכם לארוחת החג יתקיימו בערב שלפני, ב-17 לספטמבר, בשעה 9 בערב. זה נכון שזה נשמע לכם קצת מאוחר, כי אולי זה קצת מאוחר להיכנס למטבח, אבל זה לא מאוחר לחגוג.
ואנחנו עושים מסיבה גדולה, תכינו בקבוקי יין, כוסות יין והרבה מצב רוח.
כן. התלבטנו, אם לא לעשות את זה יותר מוקדם, אבל רבים מכם הם הורים, ואנחנו מאמינים שאתם רוצים להיות איתנו, ולפני 9 בערב, והילדים עוד מתרוצצים להם בסלון. מה לעשות שמחר יש להם קפסולה, והם לא ממש הולכים לבית ספר?
מה לעשות?
הם לא הולכים לבית ספר. ממרץ הם כבר לא הולכים לבית ספר. אז אם אתם רוצים לדעת איך לקנות כרטיסים, פשוט תעקבו אחרי לוקסי ואחריי ברשתות החברתיות, נפרסם את זה גם בפייסבוק וגם באינסטגרם כמובן. אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלי, efratenzel.co.il, וגם שם יהיו כל הפרטים, תחת לשונית הפודקאסט.
המחיר שווה לכל כיס.
ולכל נפש.
ממש במחיר של פחות ממנה ראשונה במסעדה, תוכלו לבשל איתנו את כל ארוחת החג, ואנחנו נתראה שם מאוד מאוד מצפים לראות אתכם.
והיום... פרק חדש, שלום לך פרי נוסף.
למעשה זה סמל החג האחרון שלנו לעונה הזאת.
זה נכון, כן.
שאנחנו מתמקדים בו.
דיברנו על התמר, דיברנו על הטרת, דיברנו על קרישה ועל עוד מיליון דברים אחרים.
ועכשיו?
הרימון.
טום טולולולום. טום טום.
תראה כמה זה לא שמח כמו שהיית בתמר.
אני חייב להגיד לך שברימון... כן. קצת ירד לי, יצא לי הרוח מהמפרסים, ירד לי מהזה, אמרתי, יאללה, מה כבר יש להגיד על רימון? זה לא איזה רכיב מרכזי במטבח שלי או שלך או בכלל. כאילו, לא עושים ממנו מיליון מטעמים. אנחנו נתקלים בו אולי, 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 בראש השנה בסופר. אנחנו לא רואים אותו כל הזמן.
כן, הוא שם באמצע השולחן, מקשט לנו את החג.
וקצת התבאסתי, ואז צללתי להיסטוריה, ואני, תראי, זה שלושה עמודים, ההיסטוריה של הרימון, זה בערך הירק הכי מתועד בהיסטוריה שיש, אני אקצר כמובן.
מסתכלת עליך בחרדות. אז אני אגיד לך משהו כזה. אני יחד איתך הייתי בבאסה, אפילו אני מוכנה לחשוף את הוואטסאפים שהלכו בינינו במהלך השבוע האחרון של לוקסי, מה נעשה?
הרבה אמוג'ים עצובים.
כן, כי הרימון הוא באמת לא כל כך שימושי במטבח שלנו.
הרימון הוא רימון הוא רימון.
הוא רימון הוא רימון הוא רימון. אנחנו אוכלים אותו בסעודת ליל ראש השנה, כי נהוג לאכול רימון ולאכל ירבו זכויותינו. הוא כרימון, נכון?
נכון.
כמספרם הרב של גרגרי הרימון, וזה באמת מאוד מרגש. אבל באמת לא במטבח שלך ולא במטבח שלי, הוא כלי שימושי. אבל כמוך גם כמוני, במהלך התחקיר, נפתח לי העולם של הבישול של יהדות סוריה ועיראק ואיראן, שוואו, אצלם הרימון הוא כל כך, כל כך חזק ומדהים.
מלך.
ומבחינתי התחקיר הזה היה מרתק במובן הזה שנחשפתי לחומר גלם, מהבודדים עד היום שהם כמעט לא שימושיים אצלי במטבח. במובן מסוים אני קצת כמוכם, המאזינים שלנו, האזנתי לתחקיר ולמדתי על חומר גלם חדש, מה אפשר לעשות איתו ועובדות שלא ידעתי. Mm-hmm. מאוד מעניין. אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על הרימון. במסורת הטורקית, קלה ביום כלולותיה צריכה להתיח רימון בשל, על הרצפה.
לפוצץ אותו.
לפוצץ אותו על הרצפה, ושפע הגרגירים המתפזרים מסמל את ריבוי הילדים שיהיו לה. זה נשמע לי כמו אחלה מנהג. אני רק אומרת, ליתר ביטחון, בוא נתיח אפרסק.
או תתרחקי עם הסמלת קלה שלך, נגיד, מהרימון.
קודם כל תתרחקי עם סמלת קלה. דבר שני, אפרסק זה...
יותר קל.
לא, גם...
אבל זה גלין אחד.
בדיוק.
אבל יהיה ילד אחד.
אז אפשר להתיח שני אפרסקים. לקחה רימון, זה עכשיו שיצאו לי 100 ילדים, תגיד לי, אני השתגעתי, אני גרה בתל אביב, איפה אני אחסן את כולם?
צודקת.
תודה רבה.
אפרת?
כן.
העובדות שאת הכי אוהבת בעולם, רימון ממוצע. שוקל 490 גרם.
כן.
והוא בערך בגודל של אשקולית, אבל הרימון הכי גדול שנמדד,
כן.
שקל 2.6 קילו גרם, וגודל על ידי...
יפנים.
זנג יופן, נכון, במחוז סצ'ואן בסין. נובמבר 2017 הוא היה בגודל של אבטיח.
זה יצא בטעות או שהם התכוונו?
שאלה מעולה, אני לא יודע. אני אחזור אלייך. עובדה הבאה.
בקרואטיה ובאלבניה, החתן לוקח... אני עדיין בקטע של חתונות.
בחתונות.
החתן נוטל צמח של עץ רימון צעיר מהגינה של ההורים של האישה, נוטע אותו בבית שלו ושל אשתו הצעירה כסמל לריבוי ילדים. שוב ושוב אנחנו חוזרים לזה.
כן, המוטיב הזה
המוטיב
של
פור
ווו והרבה ושפע ובעיקר ילודה וצאצאים. זה
כן,
מאוד
זה
חזק.
מאוד חזק בענייני הרימון.
אוקיי. במיתולוגיה היוונית יש אגדה שמסבירה את חילופי העונות בזכות הרימון.
הסבר לי.
על פי האגדה היוונית יש את פרספוני שנכתפה על ידי הדס אל השאול כי... מצחן בעיניו, הוא חטף אותה. היא הייתה הבת של זאוס, אגב. עכשיו, כשזאוס הכריח את הדס להחזיר אותה לאימא שלה, הוא נתן לה כמה גרגירי רימון. יש סיפור שלם ומאוד מאוד יפה על זה שאמרו לה אסור לאכול את הרימון כל עוד בשאול, אבל היא מתקדמת לכיוון היציאה מהשאול, והיא כבר רואה אור יום, והיא אוכלת הגרעינים, ומתמכרת אליהם, ולכן היא צריכה לחזור כל פעם מחדש כדי לאכול אותם בשאול, והיא נמצאת שם בחודשי הסתיו והחורף. ובחודשי הסתיו והחורף, האדמה קשה ולא נותנת פרי, וכשהיא יוצאת מהשאול, מגיע האביב והקיץ, ושוב האלים מפרים את האדמה.
מה אתה אומר?
יס, יש לי צמרמור.
יפה.
אוקיי, עובדה הבאה.
כלי הנשק רימון יד. נקרא ככה גם בעברית, אבל גם בשפות אחרות. הוא נקרא רימון. ולמה? אני תמיד חשבתי בגלל הצורה שלו.
אני גם, כי הוא נראה כמו רימון.
נראה כמו רימון עם הנצרה.
נו.
אז מסתבר שזה בגלל הרסס הרב שלו, שמזכיר שוב את ריבוי הגרעינים של הרימון. כלומר, המוטיב החוזר סביב ענייני הרימון, הוא באמת בסופו של דבר ריבוי הגרעינים. ובאמת בתרבות היהודית, הרימון שהוא אחד משבעת המינים, הוא מסמל את הברכה והשפע והיופי והחוכמה, והוא מאוד חזק במסורת היהודית. גם המרגלים, ששלח משה לארץ כנען, אז אתם מכירים את הוויז'ואל הזה של אשכול הנביאים, ענק שהם נשאו, אבל הם הביאו גם רימונים וטענים, לא רק אשכול הנביאים. הלבלוב של הרימון הוא אחד ממבשרי האביב, כלומר לא רק במיתולוגיה היוונית, אלא גם במיתולוגיה היהודית, לבלוב הרימון יש לו משמעות עונתית. כפי שכתוב בשיר השירים, הפרחה הגפן הנצו הרימונים. וזהו, פרי מאוד עמוס בגרעינים. אתה רוצה שאני אספר לך מי הוא?
אני אשמח לדעת מי הוא.
אז בעצם מדובר בעץ ממש נמוך, כאילו...
זה למעשה שיח, נכון?
זה בין שיח לעץ, כן. הגובה שלו ממש עד שלושה מטרים גג, שהרימון המצוי, הפוניקה גרנטום, יש לו ענפים דוקרניים, מדובר בשיח או עץ נשיר, בחורף הוא תמיד יהיה ערום, פורח בסוף האביב, בחודש מאי, הפריחה שלו משגעת. אנחנו מדברים על פרחים אדומים, שעולים מתוך הגביע כזה, בצורת קד, שהשוליים של הקד נראות כמו כתר.
ממש כתר.
ממש כמו כתר, ומהגביע הזה, מהקד הזה, מתפתח פרי רימון, כדור נוקשה, שלאורך כל הקיץ מתמלא בהמון המון גרעינים קטנים שמבשלים ממש עכשיו, בסתיו, בדיוק בזמן לראש השנה. והפרי הזה, הכדור הקצת פחוס הזה, שבדרך כלל הוא יהיה עם קליפה אדמדמה או אדומה עזה, או אפילו צהבהבה ורדרדה, בקצה שלו עדיין יש את אותו הכתר, את אותו שריד של גביע הפרח. עכשיו, בתוך הכדור הזה, שיכול להיות בכל מיני גדלים, בדרך כלל אנחנו מדברים על 18 סנטימטר, אלא אם כן אתה במחוז סצ'ואן ויצא לך אבטיח.
כן.
יש המון המון זרעים. כל אחד מהם זה בעצם ציפה עסיסית, ובפנים גרעין קטן ומעצבן עד אימה שנתקע בתוך השיניים. עכשיו, הזרעים מסודרים במין קפסולות כאלה, מעין גושים שמופרדים במחיצות.
ממרנות.
והרימון הזה הוא גדל בכל חלקי הארץ. אנחנו יכולים לראות אותו גם בגליל, גם בנגב, גם בערבה. ועכשיו, כאמור, זה עונתו הגדולה, שזה יפה, כי נגיד בקרישה, שדיברנו על זה, שזה לא העונה שלה, כלומר, היא אחת מברכות ראש השנה, אבל זה לא העונה הטבעית שלה, הרימון ועוד איך. הוא מופיע בזמן לראש השנה. זה הפריים טיים שלו.
ובזאת גדולתו.
עכשיו השאלה, מאיפה הדבר היפהיפה הזה מגיע לשולחננו? מאיפה הוא מגיע לעולם?
תקשיבי.
מה?
אני כבר שנה וחצי, או כן. אפילו יותר, אנחנו הקלטנו, לדעתי...
כמעט 60 תוכניות.
כמעט 60 נושאים,
כן.
אבל באזור ה-80 תוכניות שהוקלטו.
נכון.
צללתי להמון המון תחקירי היסטוריה. בחיים שלי לא נתקלתי בחומר גלם שיש לו כל כך הרבה אזכורים בעבר. שוב, כמו שאמרתי לך, שלושה עמודים של אזכורים, אני כמובן...
מה?
משהו מטורף בכל תרבות, בכל אזור, בכל מקום. הוא כל כך חשוב, ולמה הוא כל כך חשוב? כמו שדיברנו על התמרים שמתייבשים על העץ, ולכן זה פרי של נוודים שנורא קל לנסום ממקום למקום, כי הוא לא מתקלקל, אז גם הרימון
כן.
נשאר מאוד מאוד טרי בתוך הקליפה שלו האדומה,
כן.
ויכול להחזיק אפילו כמה חודשים מבלי להתקלקל.
קצת מזכיר את הדלת במובן הזה.
נכון.
כלומר, בעצם קליפה מאוד מאוד נוקשה, חזקה מאוד, ששומרת על הפרי שבפנים.
שומרת על הסיסיות, הוא לא נרכב, הוא מחזיק מעמד, הדלת מגיעה מהיבשת ההיא, שאנחנו... כל הזמן במלחמה הזאת, במתח הזה, בין מה מגיע מאזור שלנו ומה מגיע מאזור אמריקה.
כן.
והרימון כולו, כולו, כולו של היבשת שלנו.
אז בעצם חיי המדף הארוכים האלה, זה מה שאפשר לו בעצם להיות צעידה לדרך, כמו התמרים?
וחשוב כל כך בכל התרבויות האלה בעצם.
בגלל היכולת שלו לנוע ולנוד.
כן.
כך כי... הוא בעצם גם מופץ ממקום למקום?
נכון, כי כשאת אוכלת תמר, בסופו של דבר יש משהו מיובש, אבל כשאת אוכלת רימון, זה מרווה. יש שם נוזלים.
זה משהו טרי.
זה משהו טרי.
אז בעצם הוא נע ונד, אבל השאלה היא מאיפה המקור שלו.
אז המקור של הרימון הוא כנראה מאיראן או המזרח הקרוב, תלוי איזה ארכיאולוג אתה שואל. מה שיודעים בבירור זה שיש שני סוגים מרכזיים של רימונים. המין המקורי הקדמוני ששרד עד היום אגב, באי סוקוטרה שנמצא בין תימן לסודן, הוא נשלט היום על ידי תימן. זה זן קדום שנקרא פוניקה פרוטופוניקה. והפרי שלו הוא קטן
חום. פוניקה? פרוטו-פוניקה?
פרוטו. פרוטו זה פרוטוטייפ, זה כאילו הקדמון.
האב.
האב המקורי, שהפרי שלו הוא קטן וחום ולא אכיל, ומשתמשים בו בעיקר לייצור תרופות, לא אוכלים אותו. הוא בעצם האב הקדמון של המין שאנחנו מכירים היום עם הגרעינים האדומים, שנקרא, כמו שאמרת, פוניקה גרנטום. הזן שאנחנו כן אוכלים, שיצא מהמין הזה, גדל במרכז אסיה, מאזור איראן ועד צפון הודו. זה האזור שבו הוא בוית על ידי בני אדם כבר בתקופה הנאוליתית. זאת אומרת, 10,000 שנים לפני הספירה. זה 12,000 שנה אחורה.
המון.
רק שתבינו
עד כמה זה עתיק. זה המון במונחי ביות.
אחד מהוותיקים ביותר שדיברנו עליהם, יש עדויות ראשונות של רימון במזרח התיכון, זאת אומרת שהגיע לאזור שלנו, כבר לפני 8,000 שנה, בציורים וכלים שנמצאו פה בארץ ישראל. וגם במצרים, ארמניה, מספוטמיה, כלומר, מהאזור הזה... הרימון נפוץ לכל שאר העולם.
אתה יודע מה מאוד מעניין? שהצורה שלו היא כל כך מיוחדת, שאם אנחנו רואים איזשהו מטבע או איזשהו תחריט מימים קדומים, וציירו רימון, אז זה ברור לך שזה רימון, זה לא ציירו איזה פרי עגול ואנחנו לא יודעים מהו, זה רימון.
בשנייה מאתרת אותו כמו את עץ הדקל של התמרים שדיברנו עליהם. הזכרתי את סיפור פרספוני, אבל זה רק פיפס קטן בכל ההזכורים והחשיבות של הרימון בתרבויות העתיקות. אמרתי שהרימון הוא פרי השאול, פרי המתים, אבל בעצם לצד המוות הרימון מסמל פוריות ביוון העתיקה, ברומא, יש לו קשר חזק לאפרודיטה, אלת האהבה היוונית, להרה, אלת הנישואים והלידה היוונית. ברומא העתיקה, קלות נשואות טריות חבשו כתר של רימונים שנשזרו מעלים של העץ, במית עצמו השתמשו לריפוי פוריות, הוא מוזכר בתורה, הוא מוזכר במקרא, הוא מוזכר בתלמוד. ואנחנו יודעים שהנוודים הביאו אותו למרכז ודרום הודו מאיראן בערך במאה הראשונה לספירה.
תראה איזה מעניין זה, שהוא בכל התרבויות קשור לנו באמת לפריון, וגם הנושא של חיים ומוות, הצבע האדום שלו כנראה מאוד משפיע על המיתולוגיות שאליהן הוא נקשר. זה פשוט מרתק.
פרי מרתק שלא ברור איך הוא איבד את הזוהר שלו היום כל כך הרבה שנים אחרי. לפי הקוראן, רימונים הם פרי גן העדן. זאת אומרת, זה הפרי המקורי אליהם, הם מתייחסים אליהם הרבה פעמים כיצירות הכי טובות של אלוהים.
לדעתי דיברנו על זה בפרק התפוח, לתהייה מהו פרי גן העדן, אז גם הרימון הוא אחת האופציות.
אחת מהאופציות היותר חזקות אפילו. האיראנים הלא נוצרים,
יש איראנים נוצרים?
יש איראנים נוצרים ויש איראנים לא נוצרים, יש להם מסורת של ליל ילדה, שזה לילה אחד שאנשים מתאספים בימי שמש בחורף, זאת אומרת, הימים היחידים שהשמש מציצה בהם, והם אוכלים רימון כדי לחגוג את ניצחון האור על החושך. זה מאוד יפה. יש פפירוס ממרי האמסס השלישי שמדבר על יבוא רימונים למצרים מפה, מארץ ישראל.
מתי?
במאה ה-12, לפני הספירה.
וואו.
אפשר להבין גם כמה הוא חשוב. יש ספינת תרופה בשם אלובורון, שנשמרה בצורה יוצאת דופן 3,400 שנים מחוץ לטורקיה. הספינה הזאת הייתה עמוסה במטען יוקרתי. חומרים שידעו שהיו מאוד מאוד חשובים ויוקרתיים אז, כמו שרף, פסלים משנהב, מתכות ורימונים.
וואו.
ביריחו, אחת הערים העתיקות בעולם, יש תיבת עץ באיזשהו קבר שמקושש להיקסוס, שזה דמות של כובש מסתורי של מצרים, אנחנו לא כך מכירים, לא שמענו עליו.
לא.
אבל הוא היה על תקופה מאוד ארוכה שליט מצרים, ובתיבה הזאת יש גרעיני רימון מוצסים. ושוב, לא יאחסנו פרי נחות בתיבה כל כך חשובה של מלך.
כן.
אז אנחנו מבינים כמה הרימון היה חשוב. לאירופה הרימון מגיע בתקופה הרבה יותר מאוחרת, כנראה דרך סיציליה.
השער לאירופה.
אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו נמצאים כאילו במרכז בין הצפון מגיעים דרך טורקיה לאירופה, לבין הדרום מגיעים דרך מצרים לספרד כאילו מהצד השני. ושימי לב שכמעט תמיד כל חומרי הגלם, או לפחות חומרי הגלם המקומיים שלנו, שבאמת שלהם איזושהי חשיבות תרבותית חזקה אצלנו, הם כולם מגיעים דרך אפריקה.
כן.
הם מגיעים למרוקו, הם עוברים לספרד, הם לסיציליה, זאת אומרת, הם מלמטה עולים במעלה יבשת אירופה, ולאו דווקא כאילו מהצד של...
הם לא דרך ארץ ישראל ודרך טורקיה הגיעו לאירופה, אלא בעצם דרך הים. אנחנו מדברים מהגבול הצפוני של אפריקה להגיע לאירופה. הכי הגיוני זה דרך סיציליה, או דרך ספרד, או דרך פורטוגל, שממש מעבר ימי יחסית קטן מאוד.
ולאסיה יש כאלה שחושבים שהוא עשה את זה דרך סוחרי דרך המשי, בסין, ועד היום הרימון הוא אחד הפירות עם ערך הסמליות של פוריות, חיי נצח, ניסויים, סגסוג, גלגול נשמות, הכי חשוב שיש להם. עד
בסין?
היום, בסין, עד היום לזוגות טריים נשואים, מביאים לא משנה מה, בין אם זה סרוויס או תמונה או whatever, עם איזושהי דמות של רימון, כי זה מאוד מאוד תרבותית חזק, וגם הצבע האדום שלו מאוד חזק בתרבות
הסינית.
שזה
מה שמעניין, הרי חתונה, ליל כלולות, זה הכל לבן. אני הרי רק רואה רימון, מה שאני חושבת עליו, דבר ראשון זה מסיר כתמים. ואז אתה יודע, אני לא מצליחה להבין איך זה קשור דווקא לליל הכלולות. מעניין.
עכשיו, לנו היהודים, הרימון הוא באמת פרי מאוד חשוב. אחד משבעת המינים.
שנתברכה בהם
שנתברכה ארצנו.
ארצנו, איזה ניחוס קטן של זה, כאילו זה מפה, זה לא במקור.
הוא חשוב, אבל ההתייחסות לרימון מתחילה כנראה עם סיפור בבל, בשנת 516 לפני הספירה, תחילת תקופת בית שני. אני לא יודע אם אני אעצבן מישהו שאני אגיד את זה, אבל הרבה מהפולקלור היהודי שעליו נבנתה התורה, מגיע גם בחלקו מתרבויות זרות.
כמובן.
אז אנחנו מדברים בסך הכל על תקופה לא כל כך עתיקה, ב-12 אלף שנים שאנחנו מכירים את הרימון. הכנענים שבני ישראל היו פוגשים מהריצו את הפרי, יש תיאורי רימון מהמאה ה-13 לפני הספירה, בכל מיני מקדשים פגנים, פה בישראל, בלחיש. אבל הרימון קיבל את סמל ראש השנה רק במאה ה-13, במאה ה-14. אחד הדיווחים הראשונים שנכתבו על קשר בין הרימון והפיריון לראש השנה היהודי, הוא של איזשהו רב בשם דוד אבו דרהם, שחי בספרד באותה תקופה, והוא כתב בספר שלו את ההתייחסות הראשונה לאכילת רימון בחג, ולתפילה התברכו ברכותינו כמו זרעי הרימון. אבל באמת בתרבות שלנו, כמו שאמרת, גם עם סיפור המרגלים שהביאו למשה כדי להדגים את הפוריות של הארץ, ובכלל אנחנו נתקלים במטבעות עתיקים, בפסיפסים עתיקים, בכל מקום שבו יש היסטוריה יהודית עתיקה, אנחנו נראה הרבה מאוד פירות, הרבה מאוד סמלים, תמיד נראה את הרימון, באמת, כמו שאמר, הכי קל לזהות אותו שם. וזו ההיסטוריה שלו.
הוא כל כך ייחודי, כל כך ייחודי. אתה יודע, אנחנו מדברים על רימון שהיה כאן לאורך שנים, אז ברמה ההיסטורית, שני הזנים הכי ותיקים שכאן, של האזור הזה, זה הזן שהיום אנחנו קוראים לו מליסי, וזן שנקרא ראש הפרד. אחר כך אני אסביר לך משהו מאוד מעניין על הפרד, שזה שני זנים מאוד מתוקים, זנים ורודים, זה הזנים שלאורך שנים אנחנו הכרנו משולחן החג. יש בסך הכל בעולם בערך 650 זנים של רימונים, קצת יותר, אבל רק מעטים מהם גדלים באופן מסחרי. עכשיו, מה מעניין? שהזנים שאנחנו הכרנו כאן לאורך שנים על שולחן החג, זה זנים שבאמת מבשילים יחסית מוקדם. סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, וזה הסיבה שהם הספיקו להגיע לשולחן החג. מה מאוד מעניין, אני קצת מכניס אותי לנושא הזנים, אני ארחיב עליו קצת, שהזן הפופולרי שהיום כולנו מכירים, זה בכלל זן שנקרא Wonderful. זה רימון עם חיי מדף מאוד מאוד ארוכים, רימון יחסית גדול מאוד ומתוק מאוד, בגלל זה הישראלים מאוד מאוד אוהבים אותו, אבל זה לא זן שהמקור שלו הוא מפה, זה זן שבכלל מגיע אלינו מקליפורניה, ויש איתו בעיה.
מה הבעיה?
כשהוא חדר לשוק הישראלי, אז הוא התקבל בהרבה מאוד אהבה, אבל הוא לא מספיק להגיע בזמן לשולחן החג. הוא כאילו הוא מפספס את הפריים טיים שלו, את המופע השנתי שלו. הוא מגיע כאילו מה שנקרא בחדשות הלילה, אחרי שערב החג הסתיים, כי הוא מבשיל יחסית מאוחר באוקטובר. ולכן, למרות שהישראלים מאוד מאוד אוהבים אותו, והוא זן ההדר, זן הוונדרפול, נאלצנו במרכאות לפתח זנים נוספים ושונים בארץ, כדי שיבשילו בזמן לערב
חג.
כן?
אוקיי.
אנשים, צריך פה רימון. אז יש עוד כמה זנים שאנחנו מכירים פה בישראל, נעבור עליהם ככה בקצרה. יש את העמק, שזה רימון גם מתוק, הוא יפה, הוא מבשיל פה בערך מתחילת חודש אוגוסט, הוא מאוד מאוד אדום, כלומר הוא מאוד יפה על שולחן החג, ומאוד מאוד איכותי, זה גם רימון שאנחנו מייצאים. יש זן שנקרא אקו, שהוא יותר קטן, הוא גם מאוד מתוק, יש בו הרבה מאוד מיץ, ומה שמאוד נחמד באקו, שהגרעינים שלו יותר רכים.
אין את המלחמה הזאת
את החיכוך הזה בשיניים, שכפי שאתה מכיר אותי, זה חיכוך שמטריף אותי על השיניים.
כן, אני אשמח לאכול את הזן הזה.
גם אני. נטע, זה עוד זן שמבשיל מוקדם יחסית, אפילו כבר בחודש יולי, סוף יולי, אנחנו מצליחים לראות אותו, הוא גם אדום כאם מבפנים ומבחוץ, וגם הוא רך מאוד. יש זנים נוספים שכמו הרבה גידולים חקלאים, אין להם בכלל עוד שם, הם יותר במספרים. 116 שיותר חמצמץ, 110 שהגרעינים שלו יותר קשים, יש רימון שחור סגול שהופיע בשנים האחרונות, יש את זן האופק שהוא זן יותר ננסי, שהוא בכלל לנוי ולא אכיל, אבל מה מאוד מאוד מרתק. כל הזנים האלה באמת פותחו בישראל, והם פותחו על ידי המכון הוולקני במרכז מחקר נווה יער, ואנחנו עכשיו נדבר עם דוקטור דורון הולנד, שהוא חוקר הרימונים, שאחראי על פיתוח, לדעתי, רוב הרימונים שהזכרתי עכשיו.
ולא סתם, נטע, זה על שם אשתו.
בוא נתקשר לדוקטור דורון הולנד. אני ממש מתרגשת. לדבר עם מישהו שפיתח את הזן?
יאללה.
וואו.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום דורון, מה שלומך?
שלום גמור, תודה רבה.
אנחנו הצגנו אותך כבר דוקטור דורון הולנד בפני המאזינים שלנו, ואנחנו מתקשרים אליך בהתרגשות די גדולה. כי זה לא קורה הרבה שאנחנו מדברים על זנים של פירות, ואז זוכרים לדבר עם הבן אדם שאחראי על רוב פיתוחי הזנים של הפרי בארץ. וברימונים, זה נכון שאתה אחראי על הנטע? על העמק?
כן.
על אקו?
כן, זה השמות שאני נתתי, מסיבות כאלה ואחרות.
תגיד, למה בעצם ממשיכים לפתח זני רימונים? מהו הרימון האידיאלי שאליו אנחנו רוצים להגיע?
זה בדיוק הנקודה. אין אף זן לא ממלא את כל הצרכים. והשאיפה היא תמיד לייצר זן שמלא את כל הצרכים. למשל, יש דרישות לרימונים שאפשר לאחסן אותם הרבה זמן, ויש דרישות לרימונים שיהיו יפים, וחלק כואבים חמוצים, חלק כואבים מתוק. יש הרבה מאוד תכונות שחלק מהאנשים אוהבים ואחרים לא. חלק המגדלים צריכים, חלק המגדלים לא אוהבים.
לא פשוט לקלוע על הקטעם של כולם.
כן, אז הדרך שבה אנחנו עושים זה דרך ייצור של מגוון של זנים, וכשבאים אליי כל מיני גורמים כאלה ואחרים ושואלים אם יש לנו זנים, אני מראה להם מה יש לי על המדף, ואז בוחרים מתוך מה שיש להם, מה שנראה הכי נתאים.
ברמה האישית, אם יש לי איזה רימון חלומות שהייתי יכולה לפנטז עליו, זה רימון שבתוך הגרעין שלו לא יהיה את אותו נקודה נוקשה שבפנים, אלא רק הציפה הנהדרת מבחוץ.
את הגרעין, שלא יהיה את הגרעין.
יש סיכוי להגיע לרימון נטול גרעין לגמרי?
אז היו כבר כמה גורמים שטענו שיש להם רימון בלי גרעינים. הם התכוונו בלי זרעים, כי החלק הקשה הוא הזרע עצמו. לכן אין סיכוי שלא יהיה רימון בלי זרעים, אבל הזרעים יכולים להיות מאוד רכים. יש הרבה זנים כאלה שיש להם זרעים רכים, וזה לא סיפור כזה גדול לייצר אותם. ובאמת יש לנו באופס, וגם בחלק מהדברים שרשמנו, זנים שהזרעים שלהם מאוד רכים. אבל אי אפשר לקבל רימון ללא זרעים, כי בלי זרעים גם לא יהיה מה לקרוא.
תגיד, איזה רימון הישראלים הכי אוהבים?
שאלה טובה. בדרך כלל הישראלים אוהבים את הוונדרפול, וזן שהוא הזן המרכזי היום בארץ. בגלל הטעם שלו, יש לו טעם עמוק יחסית, שהוא משלב חמיצות עם מתיקות. אבל לישראלים זה הרבה מאוד אנשים, זה גם תלוי במוצא, בעדתיות. יש עדות שמעדיפות זנים שהם רק מתוקים. למשל, ההודים לא יוכלו לאכול רימון שיש בו שמץ של חמיצות.
וואלה.
אז אי אפשר להגיד, זה מה שהישראלים אוהבים, אלא פשוט זה מה שמחנכים אותם לצרוך. אני חושב שזה משהו נרכש, לא גנטי.
ושוב, במסגרת האובססיה שלי לזרעים מאוד מאוד רכים, על איזה זן היית ממליץ לי למישהי שלא רוצה את הנקודה הקשה שבפנים של הזרעים?
אז אם לא כל כך אכפת לך, הצבע, יש זנים של רימונים, הטיפוסים שנקראים מליסי, שזה רימונים מאוד ותיקים בארץ, שהם זנים מאוד חיזרים, גם בחוץ וגם בפנים, אבל יש להם טעם שמבחינתי זה מים של סוכר. מצד שני, כשאתה אוכל את הזרע, הוא נמוך, אתה לא מרגיש אותו בכלל.
הנה.
יש גם זנים ספרדים כאלה, ויש לנו גם זנים ישראלים, אמנם לא מהזנים שרשמנו, וגם הזנים שרשמנו, סך הכל הזרעים שלהם, נטע למשל, הזרעים שלו די רכים, לא הזרעים קשים, את כמעט ולא תרגישי. אבל אני מוכרח להודות שיש עדיין זנים שהם אפילו יותר רכים.
וואלה.
נטע זה על שם אשתך, נכון?
כן, נטע זה סיפור ארוך. היא עוקבת אחרי העבודה שלי כבר הרבה זמן, והיא תמיד אמרה לי שהיא רוצה שנקרא רימון על השם שלה, ורצתה, היו לה גם דרישות, שהוא יהיה גדול, שהוא יהיה אדום, כל מיני דברים כאלה.
אני בבקשתך.
צייר לי כבשה.
כן. אבל אז בסוף התפשרנו על משהו שלא בדיוק הטעם שלה, למשל אוהבת חמוץ מתוק. הנטע יש לו שילוב נהדר, אבל הוא מתוק, הוא נחשב זן מתוק.
אוקיי.
יפה.
אבל לא היה מספיק טעים ויפה כדי שאני אקרא לו על שם
משהו. זה מקסים. בוא נדבר על פיתוח נוסף שקראתי עליו ככה לקראת התוכנית, נבטי רימון.
כן, זה לא פיתוח שאחראית לו קבוצה מיחידת היחסון שלנו, שזו יחידה שונה בוולקני, ודקו נבטים של רימון, טוענים שכמו המטאבוליטים, שיש להם פעילות אנטי-אוקסידטיבית, אנטי-דלקטית, הפעילות הבריאה של הרימון, דווקא בנבטים היא נמצאת ברמות גבוהות, והם הציעו לאנשים לאכול נבטים של רימון.
זה מדהים.
זה גם אסתטי, כנראה גם טעים, אני מוכרח להגיד שאף פעם לא טעמתי את זה.
לא נכנסנו לעניין הרפואה, זה אחד הפירות הכי בריאים שיש,
כן.
וגם לקבל אותו בצורת הנבט.
כן.
וואו.
משוגע לגמרי.
טוב, ואכן פרי מאוד בריא, יש בו חומרים באמת עם פעילות מוכחת, נגד חיידקים, נגד דלקות שונות, וכמעט אין מחלה בעולם שלא טוענים שהוא יעיל נגדם.
למה אנחנו לא אוכלים יותר רימונים פשוט?
מסיבה אחת, הסיבה היא די פשוטה, הסיבה היא שקשה לקלף אותם. ובגלל זה המציאו מכונות, בין היתר מכון וולקני המציא מכונות לקילוף, אבל יש בעיה עם האחסון של הגרגירים. מיד שאתה מקלף, אתה חייב להשתמש בזה תוך שבוע, 10 ימים. אחר כך זה לא מחזיק מעמד. והלכלוך הזה שנוצר כתוצאה מהצריכה של הרימון, הרבה מאוד אנשים לא אוהבים אותו.
חד משמעית, אני מסכימה איתך. אני הגדרתי את זה בתחילת התוכנית, אני רואה רימון, אני רואה מסיר כתמים.
כן, אבל יש לי להתחדש לך, למשל, המליסי, לפחות ככה האמונה אומרת, הוא לא משאיר כתמים.
מה?
אני מעוניינת, לוקסי תקנה לי מליסי.
מליסי, זה
היה בשבילך. גם הגרעין שלו רך, גם הוא לא משאיר כתמים, וגם אין לו את הפוזה של הצבע, אלא הוא פשוט טעים, אני רוצה אותו. תגיד, לאן לוקח אותנו העתיד? פיתוחים מעניינים שנמצאים עכשיו במעבדה? יש כאלה, משהו שכדאי לדבר עליו?
כן, יש זנים שכושר היחסון שלהם הוא הרבה יותר גבוה, זנים מוקדמים, נתה לנו בעיה עם זנים מוקדמים, שהם לא החזיקו הרבה זמן ביחסון, ולכן בייצור לחוץ לארץ היו הרבה בעיות, ואני חושב בחלק מהם הכנסנו דברים חדשים. יש צבעים חדשים.
צבעים חדשים?
כן, יש בעיקר רימונים לנוי, שהפרחים שלהם יפים נורא, יש להם הרבה עלי כותרת, ויש להם צבעים מלבן עד אדום, כתום, אדום כ...
יפה.
ואנחנו... מייצרים זנים לנפים שהם גם יהיו אכילים וגם אפשר לשים אותם לנוי בבית כעציץ.
כמו תפוז לנסי?
ממש ככה, יש לנו כאלה דברים מאוד יפים לפי דעתי. ואנחנו עושים עכשיו ניסויים לשווק אותם באופן מסחרי.
ואפשר יהיה לאכול אותם בדומה לתפוז הננסי עם הקליפה? כי אומרים שגם הקליפה מאוד בריאה ברימון.
כן, חלקם הם גם אכילים וזה מה שאנחנו מתכננים בעתיד.
וואו. איזה פיצוח.
וואו. איזה פיצוח של רימון, בלי, וואו, טוב.
אוקיי.
מרתק. טוב, דוקטור דורון הולנד, תודה רבה רבה.
המון תודה.
תודה לכם, תודה על ההתעניינות.
תודה, יש הרבה מאוד. תודה, חג שמח, שנה טובה.
שנה טובה, להתראות.
טוב, לוקסי, זה מרתק.
אני מביא לך את המליסי, ואני מביא לך את הרימון ביס הזה, רימון קוואט.
לגמרי.
אהבת?
כן, בטח.
אני אולי נבקש מדורון שיקרא לזן אנזל.
או משהו כזה.
רימוננזל, רימוננזל.
כן, זה נשמע זה חזק מאוד. טוב, זה היה מאוד 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 מעניין. ועכשיו לוקסוש.
יס.
דרינק קטן של קפה.
נעשה הפסקת קפה.
הפסקת קפה.
הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף קפה אלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש, ועל מה מדברים היום אפרת?
אתה לא מאמין.
נו.
אנחנו ישראלים, בכל שעה אנחנו שותים קפה קצת אחר, מסתבר.
אני יודע שאת עוברת על איזה 5 סוגים כאילו רק במהלך הבוקר.
רק בשביל לפתוח את העיניים.
קופצת כאילו מאספרסו להפוך לנס לשחור לכל מיני כאלה.
לא מגלה נאמנות לכוס אחת, אבל מסתבר שאם ככה מסתכלים על עם ישראל בכללותו, אז אפשר להגיע לסטטיסטיקות של איזה קפה ישראלים אוהבים לשתות באיזה שעה, ואנחנו עכשיו נתקשר לשי בניאל.
חברנו הטוב מנהל ההדרכה של קפה אלית.
שיספר לנו איזה קפה מתאים לאיזו שעה בעיני הישראלים.
הלו, הלו, הלו.
או, שמעתי אתכם בהד מרחוק.
וזה היה לך נעים?
וזלגה לך דמעה שלא יכולת לדבר איתנו?
כן, היה איזה ציפייה כזאת שלא מומשה. מה העניינים, מה שלומכם?
אני בסדר, ממש לא.
חג שמח.
אנחנו מתכוננים פה לערב החג, אנחנו ממש רוטטים, אנחנו בפרק רימון, בריא לנו בטירוף כאן היום.
אני חולה על רימון, זה אחד הפירות הכי אין, מי שלא אוהב רימון, מוזר.
שנינו.
תבדוק את עצמך. אוקיי.
אז אני היממתי את לוקסי, והודעתי לו שלא כל קפה מתאים לכל שעה. או יותר נכון, יש סוגי קפה שמתאימים לשעות מסוימות, וכאלה שמתאימים לשעות אחרות. הנכון הדבר?
לפי שי, את יודעת, זה לא, שום דבר לא נכון.
אז זה לא מדעי?
יש קצת זליגה למדעי, ויש זליגה לפולקלור נחמד, לא נחמד. אבל בוא נדבר על זה.
אז רגע, לפני שאתה פותח, אני, הקפה הראשון של הבוקר שלי, זה נס חזק עם חלב. אפרת?
כן.
מה שלך?
נס חזק. סופר חזק עם ממש מעט חלב.
אוקיי.
ואז השני שלי הוא אספרסו.
האם אנחנו צודקים, טועים, מה אתה אומר?
אתם יודעים מה הקפה הראשון שלי?
נו.
אנחנו רוצים לדעת.
קפה נמס חזק עם מעט חלב.
אנחנו כל כך דומים.
שזה, אבל זה בגלל שאשתי שאותה קח את הקפה ותמיד אני שותה ממנה. אבל זה משם מתחיל. בוא נדבר שנייה על קפה. בסוף היום קפה אנחנו חולטים אותו. יש איזה טקס שבו לוקחים את האבקה, מעבירים ווליום של מים, והמים משחררים מתוך האבקה את כל החומרים הטעימים האלה והריחות שאנחנו אוהבים. אז דבר ראשון, בבוקר, הטקס של שתיית קפה, הוא לפעמים הוא צריך להיות מהיר, אנחנו אנשים עובדים רובנו, ושתיים, הוא צריך להיות מהיר, יעני ערנות.
כן, הרבה בוסט של אנרגיה.
בדיוק, בקפה נמס יש הכי הרבה קופין, בכוס קפה נמס ממוצעת יש בין 180 ל-200 מיליגרם קופין, לעומת אספרסו למשל שיש 80 מיליגרם קופין, ולכן קפה נמס על הבוקר הוא בהחלט דבר שהוא טוב לנו.
אוקיי.
אז זה קפה של בוקר.
כבר צדקנו.
עכשיו אספרסו זה גם קפה של בוקר.
למה?
כי אספרסו הוא תרכיז, הוא מצומצם. ולמרות שיש בו פחות קופאין, בגלל שזה מאוד מטומטם, הוא נספג מאוד מהר, הוא פחות מהול, ולכן אנחנו מרגישים את הקופאין מהר.
אוקיי.
עכשיו מה נשאר לנו? נשאר לנו את הפילטר, שהוא קפה, לרוב עושים אותו עם ארביקה, ולכן הוא יותר עדין, והוא גם ככלל יותר עדין, אבל זה קפה של ג'רה, אם אני מסתכל עליו, קצת כמו תה.
כן.
ולכן בבוקר לקום על זה, זה צריך זמן, זה טקס, זה צריך לחלוט, וזה פחות מתאים לבוקר. בישראל, בארצות הברית, דווקא כן אוהבים את זה, שמים את המכונה ושותים. אבל אנחנו כישראלים פחות מתחברים לאירוע הזה, ויש בו גם פחות קופאין לרוב. ויש גם את המקינטות למיניהם, ואת הפרנץ' פרס, ואת כל האירועים האלה. שזה קפה, שוב, שדורש זמן. ויש בו טקס, ולכן הקפה הראשון על הבוקר, זה צריך לרצות שזה יקרה. כן. ואז נשאר לנו את הטורקי, את הקפה המבושל.
שנראה לי הישראלים זה הקפה שהם הכי שותים על הבוקר, לא?
אבל הם שותים אותו כבוט.
אוקיי.
אהה.
אופלי.
ולכן זה בהחלט קפה של בוקר. כי מה אנחנו צריכים לעשות? זה הופך להיות קפה נמס. שמתי את הקומקום, תמי 4, סלש מים חמים מאיפשהו, זרקתי כפית, שמתי טיפה סוכר, הרבבתי, נותן לזה לעמוד דקה, שתיים, שוקע, שותה. אז בוא נסגור, נסתכם, קפה של בוקר, זה נמס וטורקי, כי יש בהם הרבה קופאין, קל להכין אותם מהר, והאספרסו יכול להיות קפה של בוקר, אם יש לי מכונה נוחה לשימוש, לחצתי, זיפ, שתיתי והתקדמתי.
אוקיי.
אז מה שותים בצהריים?
מה?
או, מה אתם שותים? שואל אתכם.
אחרי ארוחה אני שותה אספרסו.
אז אני לא נוגע בקפה, אני שותה אותו רק בבוקר בדרך כלל, או כשאני מחוץ לבית באיזה, את יודעת, בית קפה או משהו כזה, אבל לרוב לא.
אני אספרסו עם טיפה חלב חם.
אוקיי.
לא מקיאטו, כי מקיאטו הם מחליטים לי כמה חלב, אני רוצה להחליט לבד כמה חלב, כי זה ממש מעט.
שי, מה אתה אומר?
אני אומר ככה, בהרגלים של הישראלים, קפה של צהריים זה עכשיו נדפוק את המעסיק. אני אתתי לה...
בוא ניקח הפסקת קפה.
בול. עכשיו, הפסקת קפה צריכה להיות הפסקה. יצאנו, ואנחנו עושים, גם אם זה אספרסו וזה ללחוץ על המכונה, יש את הטקס, ואני אבחר את הקפסולה, או שאני אעשה את המכונה התוכנית אוטומטית, ואני אצא אחר כך לסיגריה, ואני אקציף חלב. קפה של צהריים תמיד זה קפה של טקס.
לגמרי.
ולכן, בצהריים נראה הרבה יותר כמשקאות מורכבים. ואני פוגש את זה כל הזמן בסיבובים שלי. אנשים בצהריים כן רוצים שנייה את הקפה של ההפסקה, שיהיה טיפה יותר מתוחכם.
כן, כאילו הבוס נכנס לחדר, ומה אתה עושה? אני עושה צורה של לב. אני מתאמן על צורת לב.
וגם אנחנו מתפנקים על קפה שלא שילמנו עליו. זאת אומרת, זה קפה איכותי של מישהו אחר מממן. זה גם חלק מהעניין.
אם אני בעבודה.
בעבודה, כן.
או שיצאתי, ואני יצאתי בבית קפה, ועכשיו אכלתי מהר בעבודה. ועכשיו אני הזמנתי את הקפה בסוף ארוחת צהריים, ועליו אני יושב. ופה הריינג' הוא מה שאתה רוצה, פחות קפה נמס וטורקי, ויותר המשקאות המתוחכמים, כולל קפה קר, כי זה צהריים וחם וזה, וקיץ וכזה.
אוקיי.
ובחורף נראה משקאות מתוחכמים חמים של קפה. ומה קורה בערב?
בערב רוב האנשים נמנעים לדעתי.
אני מסכים איתך, אלא אם כן יש לך ילדים. וזה התירוץ המושלם להגיד לבן זוג, בת זוג, כל הילדים, חבר'ה, אני בהפסקה, לכו תחפשו. וגם פה, הרבה פעמים אנחנו רואים קפה שמהר מהר הכנו,
כן.
אבל יש את הטקס של לשתות אותו בצד, ושהילדים לא יפריעו עכשיו.
המהדרין יורדים למטה, אני.
כי עולים למעלה על המרפסת, נועלים טוב טוב, ואחרי חצי שעה יורדים, ומקווים שיהיה לו איזה ילד טבע בשירותים או משהו.
אז בינתיים מישהו קילח אותם.
בדיוק.
אוקיי.
טוב, שי בניאל, המון תודה.
תודה רבה.
כיף כרגיל.
ניפגש שבוע הבא.
יאללה.
ביי. טוב, אפרת, מהיום אני רגוע, אני שותה את הנס שלי, זה הקפה הנכון לשתות בבוקר, כל עם ישראל שותה איתי, אני סבבה לי. ועכשיו, חברים יקרים...
אנחנו צריכים להזכיר לכם, רוצים להזכיר לכם.
אנחנו פותחים חודש חדש של תחרות חדשה, אז אנחנו רוצים לראות את התמונות שלכם, דווקא עם הקפה של אחר הצהריים
הפעם. עם אותו פינוק ששי דיבר עליו, עם הקפה של אחר הצהריים.
בין אם בעבודה ובין אם בבית.
במרפסת, או בגינה למטה, או לחילופין אפילו סתם בסלון עם הבלגן של הילדים. תראו לי את הבלגן של הילדים, אני רוצה לראות אותו.
צלמו את התמונה, תעלו אותה לאינסטגרם, תגעו את אפרת, קו תחתי, אנזל או אותי, אורן לוקסי.
ואתם תוכלו לקבל פרס, 400 שקלים בשוברים לקניית קפה באתר של קפה אליט, שזה המון המון קפה שיעזור לכם ככה לפתוח את השנה כמו שצריך. תתחילו לשלוח לנו.
אנחנו מחכים.
עכשיו, כשהתעוררנו עם קפה...
כן.
תן לי לספר לך קצת על מילים, מילים, מילים.
Let's do it.
Let's do it.
אני מוכן.
טוב, אני שמה שנייה בצד את המילה רימון. אין הרבה מה להגיד עליה, יש איזה שורש בערבית שדומה לזה. שים את זה שנייה בצד, בוא נרגע נתרכז בשם הלטיני. הרימון הגיע לרומא העתיקה על ידי הפיניקים.
אותם חבר'ה שפשוט כל הזמן חוזרים מחדש.
אותם פיניקים שדיברנו עליהם ממש בפרק התמר, בפרק הקודם. ולכן כינו אותו מלום פוניקום, התפוח הפיניקי. הכינוי האחר שלו בלטינית היה מלום גרנטום, תפוח הגרעינים. עכשיו תשים לב בכמה פרקים אנחנו מדברים על פירות שהכינוי שלהם, השם שלהם מתחיל מתפוח. כאילו בימי קדם... התפוח היה הפרי המרכזי, או לחילופין שהתייחסו לתפוח כאל מילה נרדפת לפרי.
המילה תפוח, נדמה לי דיברנו על זה אולי בפרק אנגליה, שתפוח זה פרי באמת
תפוח
באנגלית.
זה פרי, בדיוק.
זאת אומרת, כל דבר שהתחיל בתפוח, הכוונה היא לפרי.
פרי, יפה. ולכן היה את המלום גרנטום, והיה את המלום פוניקום, ומהצירוף של שתי המילים האלה התקבל הכינוי הלטיני של הרימון המצוי, פוניקה גרנטום. משני הכינויים האלה נהיה השם הביולוגי שלו, השם של הזן.
אוקיי.
ומה שיפה שהשם תפוח גרעינים הוא הבסיס לשם הפרי באנגלית. אם אנחנו מדברים על פום, פום כאילו תפוח, וגרנטום, איך קוראים לתפוח באנגלית?
פומגרנט.
בדיוק. ובגרמנית, גרנטה אפל.
אוקיי.
ובאיטלקית, מלו, שמלו זה תפוח באיטלקית, מלו גרנו. כלומר, עדיין בכל השפות של אירופה נקרא תפוח גרעינים.
אוקיי. Okay.
שזה מקסים. אני רוצה אבל לקחת אותך למשהו אחר. זוג או פרד?
זוג.
פרד.
אין דה טרו... מה?
ניצחתי.
ניצח.
פרד. יפה. ודאי תשאל את עצמך, מה הקשר בין זוג או פרד לבין הרימון?
אני לא מבין מה עשינו פה עכשיו.
אני אסביר לך.
נו.
פעולת ההפרדה של זירי הרימון מהקליפה נקראת פריטת רימון. הביטוי זוג או פרד עם דלת בסוף, או יש כאלה שאומרים זוג או פרט עם תת בסוף, אנחנו מכירים את זה? כן. מעולם משחקי ילדים שהרגע שיחקנו, נכון? שיטה לקביעת תור במשחק, או לכשעצמו, יש הרבה ילדים שיכולים לשחק עם זה שעות. לפחות אני יכולתי לשחק עם זה שעות.
כן.
המילים פרד ופרט הן לא מילים חדשות בעברית. המילה פרט היא מילה מקראית, והמילה פרד עם דלת היא מכתבי חז"ל, מפרידין רימונים לעשותן פרד. פרד, הכוונה לגרגירים בודדים של פרי. גרעיני הרימון נקראים פרד.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, איך נוצר הקשר בין פרד ופרט למשמעות של מספר אי-זוגי? נכון? היום אני אומרת לך,
נכון.
זוג או פרד, אתה מבין מיד שפרד זה אי-זוגי.
או זוגי ואי-זוגי.
אז ככה, אז כנראה שיש כאן איזשהו קשר לערבית, כי בערבית פרד זה אי-זוגי, אותו שורש בדיוק כמו עברית, נפרד, משהו שהוא נפרד, הוא יחיד, הוא בודד. עכשיו, לא ברור באיזה שלב בעברית החדשה נוצר הביטוי זוג או פרד עם דלד, אוקיי? ואם אנחנו נסתכל על מילונים מהמחצית הראשונה של המאה ה-20, המשמעות של אי-זוגי היא לא שייכת למילה פרד עם דלד, אלא למילה פרט, כמו פרט, כמו...
פרט אחד.
פרט אחד. אבל כנראה שהשילוב של המשמעות של המילה בערבית, של פרד, כמשהו שהוא אי-זוגי, והתודעה העברית שפרד זה המון גרגירים כמו רימון שקשה לספור אותם, הסתדרה עם העניין הזה שקשה מאוד לסדר גרגירי רימון בזוגות. וכך גרגירי הרימון הם בעצם המקור לביטוי הזה.
מעניין שאמרת את זה, כי הרי כל סיפור הרימון שאומרים תרי"ג מצוות, תרי"ג זה 613, זה גם מספר אי-זוגי.
אי-זוגי, בדיוק.
שזה מצחיק, אבל אני חקרתי מאיפה לזזל מגיעה האגדה האורבנית הזאת, והאם בכלל באמת יש...
ברימון יש.
613 גרעינים.
ספרת? ישבת, ספרת?
לא, אבל הלכתי למקורות. הלכתי למקורות, אפרת.
כן.
ואני רוצה שתשתי שלוק מהמים שלך.
כן.
כי הולך להתפוצץ לך המוח.
לא.
נשבע לך. הסיפור הזה של להגיד תרי"ג מצוות הוא סיפור של כמה מאות שנים בלבד. לפני 200 שנה החתם משה סופר כותב באיזושהי דרשה לראש השנה שידוע כי הרימון יש בו תרי"ג גרעינים כנגד תרי"ג מצוות. אז הוא נוקב במספר מדויק, לא ברור מאיפה הוא מביא את המידע שלו, מאיפה הוא בכלל המציא את זה.
סתם כתב.
יש עוד התייחסות בדברי המלבים, זה בפירוש לשיר השירים, שמפרש את הפסוק כפלח הרימון רקתך, שהוא מלא תרי"ג גרעינים. שוב, יזכו, אבל לא ברור מאיפה הם מביאים. אבל ידידתי,
כן.
יש לי נתון לספר לך שאיף לך את הסכך ואת צמרות עץ הרימון שלך. מצאתי מחקר באינטרנט של חוקר, קוראים לו אלכסנדר הובולד, שלקח מספר רב של רימונים משלל מדינות בעולם וחקר אותם, הוא לא יהודי, והמחקר שלו בכלל לא קשור, הוא פשוט רצה לגלות האם כשהרימון גדול יותר יש לו יותר גרעינים, אז הוא לקח כמה מאות זני רימונים ממספר ארצות, שקל, בדק, חקר וגילה.
ש?
המשקל הממוצע של רימון הוא 420 גרם,
כן.
ואומנם לכל מיני רימונים בכל מיני מקומות בעולם יש מספר שונה של גרעינים. למשל בארצות הברית ממוצע של 680 גרעינים, סינגפור ממוצע של 459, אבל... שיקלו לי של כל הממוצעים, של כל הרימונים,
לא.
מכל הארצות,
לא.
נותן מספר של 613
לא.
גרעינים,
לא.
מייק דרופ, אני הולך.
וואו.
לא בטורף.
מה?
כן.
מה?
זהו, אני צריך לאסוף אותה מהרצפה עכשיו. כן.
אני לא מאמינה לך.
שוגה.
בשוג, אני לא חמשיך, אני לא חמשיך, מה?
כן.
איך הם ידעו את זה, החתם סופר הזה?
לא, לדעתי מקרי לחלוטין. במקרה, במקרה, במקרה. מה אני אגיד לך?
מה, הצטרפות מקרים?
מין הצטרפות מקרים
שכזאת. לא יכול להיות.
אבל הנה.
לא, אני אגיד לך בדיוק. הוא, מה שכתב זה לפני כמה מאות שנים.
משה סופר.
משה סופר הזה?
נו.
הוא היה משועמם.
ספר רימונים.
הוא ספר רימונים שעות, ימים, שנים, והגיע למספר.
זה בעיניי זה הצטרפות מקרים, אבל מטורפת, כאילו שזה נפל ככה. זהו, איך מתרוממים מפה? אני אגיד לך איך מתרוממים.
תודה רבה, אבל
היה נעים מאוד. תודה רבה, אני אפגש שבוע הבא. אני מסקרן אותי הסיפור הזה, אמר גם דורון הולנד, וגם את דיברת על זה, הרימון הוא פרי כל כך בריא, אין מחלה שהוא לא יכול לרפא, זה נכון?
וואו.
זה נכון הסיפור הזה?
גם זה מיינד בלואוינג. קודם כל, שנים, כבר מימי קדם, ידעו שלרימון יש סגולות רפואיות, הוא שימש ברפואה עממית לכל מיני ריפוי מחושים ודברים כאלה. הרמב״ם, שהוא באמת היה איש חכם עם תובנות ומודעות לבריאות, שרק היום אנחנו מבינים כמה הוא צדק, הוא מציין שאפשר להשתמש בקליפת הרימון בשביל לעצור דימומים, להשתמש במיץ הרימון בשביל להקל על בחילות או על כאבי ראש, לאנגאובר זה טוב, לעצירת שלשולים, אבל זה היה ימי קדם. מסוף המילניום הקודם ותחילת המילניום הנוכחי, מתחילים להופיע פרסומים מדעיים אחד אחרי השני, ומתחילים לגלות שהרימון הוא פצצה של בריאות בליגה אחרת מכל שאר הפירות שדיברנו עליהם עד עכשיו.
עד היום מכל התוכניות הרימון.
בקליפה שלו יש חומרים שהם סוג של פוליפנולים, דיברנו על זה גם בתוכניות אחרות, הם עוברים איזשהו פירוק בגוף, נוצרת חומצה שנקראת חומצה אלאגית. החומצה הזאת היא חומר נוגד חימצון מאוד מאוד חזק, שמונע יצירת רדיקלים חופשיים, ומעכב התפתחות של תאים סרטניים, בלא מעט סוגי סרטן, גם סרטן ההרמונית וגם סרטן השד וגם סרטן האור. ואני מדברים על ניסויים שממש הוכיחו שככל שתאי סרטן נחשפים ליותר מצרימונים, ככה מתים יותר תאי סרטן. וזה ניסויים שנעשו גם, מה שנקרא, במעבדה in vitro, וגם על יצורים חיים. תמיד קשה נפשית להבין את זה, אבל כן, עשו ניסויים על עכברים, וגילו שגם in vivo ביצורים חיים זה עובד. עכשיו, זה לא רק החומצה האלאגית הזאת, זה גם מנגנונים נוספים. למשל, בסרטן השד גילו שהמיץ רימונים מעכב רמת אסטרוגן, ולכן הוא משפיע על גידולים שמושפעים מאסטרוגן. אבל זה לא הכל. אותם פוליפנולים נקשרים גם ל-LDL, לקולסטרול הרע, והם ממש מעכבים התפתחות של טרשת עורקים. הם מסייעים בהורדת לחץ דם. יש קבוצת תרופות מאוד מפורסמת שמסייעת להורדת לחץ דם, נקראת ACE inhibitors, וראו שמיץ הרימון פועל על הגוף בדיוק כמו התרופות האלה, אותו מנגנון.
אבל טבעי.
אבל טבעי לחלוטין.
מטורף.
מטורף. היום יש הוכחות שהוא עוזר גם בדלקת מפרקים, הוא מסייע למערכת החיסון גם במניעת זיהומים, גם חיידקים וגם נגיפיים. אנשים שמפחדים מקורונה, אפשר בהחלט לשתות מיץ רימונים. לא רק אני שולחת אתכם לשתות מיץ רימונים טרי, גילו ששמן זרעי הרימון, יש לו סגולות מרפא שהוא משמש לשימור מראה האור.
כן, הוא חזק בקוסמטיקה
הוא גם. הוא חזק בקוסמטיקה, ואני אומרת לך, אני הולכת לקנות לי שמן זרעי רימונים, כי ממש אומרים למרוח את זה על הפנים כמו סרום, והחומצה שבאותה חומצה פוניקית, מהמילה פוניקה, המילה רימון, ממש ממש עוזרת לאור. כמו שדיברנו בשיחה עם דוקטור הולנד, אז גם נבטי הרימון היום מגלים יותר ויותר שהם פצצת בריאות, וכל זה עוד לפני שהתחלתי לדבר בכלל על הוויטמינים, שיש בו מלא ויטמין C וויטמין K וויטמין E וחומצה פולית. תקשיב, שתו מיץ רימונים, טרי. קנו מסחטת פרי אדר, קנו רימונים שנכנסים לתוך מסחטת פרי אדר, ופשוט תסחטו לעצמכם מיץ רימונים בבית.
זאת אומרת שאימא של אבישי, בכל ארוחת שישי, יש לו בקבוק סחוט טרי של מיץ רימון.
וזה חשוב להבין שזה עולם אחר, כשזה מיץ סחוט טרי ומול מיץ קנוי. אין מה לעשות. אנחנו אף פעם לא יודעים כמה מהחומרים הפעילים נשארים בחומר אחרי שזה היה על המדפים.
אז אני רוצה להעלות פה תהייה.
כן.
פרי שהיה כל כך חשוב בתרבות שלנו,
כן.
פרי שכל כך בריא לנו,
כן.
למה לזזל אנחנו רואים רימונים רק בראש השנה?
תראה, קודם כל התעשייה אני משארת שרואים אותו קצת בצורה יותר נרחבת. אני לא חושבת שמייצרים מיץ רימונים רק לאורך חודש. חבל שלא דיברנו על זה עם דוקטור הולנד. אז העונה שלו, מבחינה עונתית, אתה יודע, הראשונים מגיעים בסוף יולי, האחרונים כאילו באוקטובר, מצליחים למשוך את העונה קצת הלאה, אבל זה העונה שלו. אתה שואל למה בעצם לא מותחים לו את העונה כפי שהצליחו לעשות בפירות אחרים?
פרי שיודע גם להתאכסן ולהחזיק מעמד תקופה כל כך ארוכה, על זה הוא בנה את הרפיוטיישן שלו, והוא כל כך בריא. משהו בתרבות היהודית צמצם אותו לערב ראש השנה, אנחנו נתקלים בו בשולחן החג. זהו.
נכון.
זה הזוי.
אני מסכימה איתך. אז באמת אולי הוא לא נפוץ, אבל עדיין אנחנו מגדלים רימון בארץ, ואנחנו יודעים שהדרישה לרימון הולכת וגדלה ככל שהאוכלוסייה מבינה שהוא מאוד מאוד בריא. הדרישה הזאת עולה גם בישראל וגם בחול. אולי תספר לי באמת כמה רימונים אנחנו מייבאים לארץ? האם אנחנו מייצאים רימונים?
אז תראי, ישראל מייצרת בערך 70 אלף טון רימונים בשנה, שמגדלים דבר. אותם, זה לא מעט, מגדלים אותם 450 חקלאים בערך, מרבית היבול הזה בערך 70% זה צריכה מקומית, 30% מיועד לייצוא.
לאן?
40% מתוך כל מה שמיוצא מגיע לגרמניה, הבעיה היא שעכשיו בגלל שערי מטבע, ואני לא מדבר בכלל על הקורונה, אלא סתם לעובדה, ששערי המטבע כבר לא משתלמים לחקלאים לייצא אותם, יש גם תחרות גדולה מאוד עם השווקים באירופה, אז כל נושא הייצוא קצת יורד, אבל פה בישראל, ה-70% שאנחנו כן צורכים, אז זה הולך וגדל משנה לשנה לשנה,
כן.
כנראה עקב כל המחקרים האלה באמת של הבריאות, ואנחנו גם כמעט שילשנו את כמות צריכת הרימונים שלנו בשנים האחרונות, ורק אני אגיד לך שמתוך כל הרימונים שמגודלים בישראל בשנה, בערב החג או
כן.
בתקופת ראש השנה,
כן.
אנחנו צורכים בערך 50%.
מה?
כן.
וואו. זה משוגע.
ובנימה האופטימית הזאת, בואי ניכנס למטבח.
אני אשמח להיכנס למטבח. אז אנחנו קודם כל בשביל להיכנס למטבח צריכים לקנות רימון. ללכת לחנות או לשוק או להזמין מהחקלאי את הרימונים. אז קודם כל יש משמעות מאוד מאוד רבה לבחירה של זן הרימון. דיברנו מקודם על זנים, יש כאלה שהם יותר מתוקים, כאלה יותר חמוצים, כאלה יותר בהירים וכאלה יותר קהים. וחשוב באמת בפרי הזה להכיר את הזן, כדי שכשנפתח את הרימון לא תהיה לנו הפתעה. זה לא כמו תפוח שאתה רואה מבחוץ, אם זה
גרני סמית או דלישס.
אם זה גרני סמית או דלישס, אתה רואה כבר מבחוץ. ברימון אתה צריך לדעת שיכול להיות שבזן מסוים הוא מאוד בהיר מבחוץ, אבל בפנים הוא יהיה אדום כהה. ואם למשל אתה רוצה בסוף שהרימון הזה יקשט לך את הסלט, אתה תרצה את הצבע האדום העז.
את הרובי הזה.
אבל אם אתה למשל רוצה אותו לבישול, ואתה רוצה שהגרעינים שלו יהיו מאוד מאוד רכים, אז פחות אכפת לך מהצבע, ואתה תרצה את זה עם הגרעינים הרכים, כפי שדיבר איתנו דוקטור הולנד. אז כן, זה נגיד פרי שמעיד על כמה חשוב להתחיל להכיר את הזנים. ולזכור שאין קשר בין הצבע החיצוני לבין הטעם. פרי עם צבע עז יותר לא בהכרח מעיד על פרי טעים יותר, על זרעים אדומים יותר או רכים יותר, צריך להכיר. הדבר השני שצריך לקחת בחשבון זה מה המטרה. כלומר, אם אנחנו רוצים מיץ, צריך רימון שיתאים בגודל למסחטת פרי הדר, אחרת הכל יישפך לנו מכל הצדדים. Mm-hmm. תחשבו מראש לפני שאתם קונים, למה אתם צריכים אותו. הגענו עם הרימון הביתה.
אוקיי. Okay.
כמו שאמרת לנו בהיסטוריה, גדולתו של הרימון היא ביכולת שלו לנדוד על מרחקים ארוכים, mm-hmm. כי חיי המדף שלו מאוד מאוד ארוכים. Mm-hmm. אז גם בבית אנחנו יכולים להיות רגועים, מה שנקרא זה לא להיכנס הביתה וישר לדחוף אותו למקרר. אין בעיה לשים אותו בסלסלת הפירות, והוא יקשט אותה במשך שבוע. אבל אם רוצים יותר משבוע, כן כדאי להכניס אותו למקרר, כי לאט לאט הוא עלול להתחיל להצטמק. וחבל, מתישהו, אנחנו mm-hmm. לא נדע מתי השלב הזה מתחיל להגיע, הוא כבר עלול להתקלקל, בטח בחום שקורה פה בחוץ.
כן.
לפעמים שוכחים שהבית שלנו ממוזג, אבל כשאנחנו יוצאים הוא לא ממוזג, והפירות נשארים שם למות על השיש.
נכון.
עכשיו, אם רוצים ממש לשמור אותו כמה שבועות ארוכים, אז כדאי להחסן אותו במקרר בתוך שקית, לא סתם לזרוק אותו בתוך מגירת הירקות, בשקית ניילון. והדבר שהכי חשוב להבין, וגם אמר את זה דוקטור הולנד, ש... חיי המדף הארוכים הם נכונים כשהרימון סגור. וואנס פתחנו אותו, mm-hmm. לזרעים האלה ממש אין חיים ארוכים, ותוך זמן קצר, מהרגע שפתחתם, שעון החול מתהפך, צריך לצרוך אותם כמה שיותר מהר. הוא דיבר על שבוע, אני יודעת שתוך יומיים, שלושה, ארבעה גג, הם כבר הרבה פחות יפים, והם מתחילים לצוס, כמו שאתה אומר.
איך את פותחת את הרימון שלך?
בסבל.
מה, את דופקת עליו, שיטת הדפיקה?
קודם כל, כפי שאמרתי בפתיחה של התוכנית, אני לא כל כך צורכת רימונים טריים בביתי, למרות שאני חושבת שזה הולך להשתנות אחרי התוכנית הזאת, עכשיו כשאני מבינה כמה הם בריאים. אבל כשאני פותחת רימון, אני מודה שאני קצת בסבל, כי יש כמה שיטות. אתה רוצה להסביר לנו עליהם?
יש את השיטה הנפוצה ביותר, נראה לי שהיא השיטה הכי מלכלכת, שהיא פשוט לחצות הרימון באמצע ולדפוק עליו עם איזושהי כף, וזה מעיף את הגרעינים לכל כיוון. זו השיטה הכי פחות טובה.
שיטה איומה, אני לא מבינה איך היא נהייתה הכי נפוצה.
נורא מלכלכת, כי היא כאילו שיטה של הצלנים כזה.
אז אני מכירה את השיטה של המים, לשים את הרימון בתוך קערת מים.
אז בדיוק, אם עושים את אותה פעולה, אבל בתוך קערת מים, אז באמת המים מתלכלכים, ולא כל השי שלנו, זה הרבה יותר קל לנקות. אבל השיטה הכי נכונה לחתוך רימון, היא פשוט לערוף את ראשו,
את הכתר?
את הכתר
ו... לערוף את הכתר, וואו.
לערוף את הכתר.
כמה סימבולי.
חותכים אותו כמו שהייתם חותכים ראש של תפוז או פומלה.
כמו שמותי.
עד שממש מגלים את הזרעים העליונים שלו, ואז רואים בפנים את הממברנות האלה שדיברת עליהן, שבדרך כלל יש 5 או 6 ממברנות כאלה, ואז פשוט עם הסכין חותכים לאורך הממברנות. ואז אנחנו מקבלים בעצם פלחים, שברגע שפותחים אותם, במקום שהזרעים יתקעו לנו בממברנות, הם פשוט תקועים להם על הקליפה, ואנחנו יכולים להוריד אותם בקלות. זה לא מלכלך, זה שיטה הכי פשוטה. אני ראיתי כמה וידאוים עם דוקטור הולנד שככה הוא עושה, אז כנראה שככה המומחים ממליצים.
אם המומחה עושה ככה, אז כנראה שזה השיטה הנכונה. אז עוד לא ניסיתי את זה, אבל בדרך כלל כנשת את חנות הירקות שלמעלה, אני ראיתי בחלון רימונים, ואני אקנה לי את הרימון הראשון, ואני הולכת לנסות את השיטה הזאת. זה מה שאני הולכת לעשות.
אוקיי.
ואז אנחנו נכנסים למטבח.
פה, יש לי בעיה.
מה הבעיה?
אני לא מבשל עם רימונים.
יפה, אתה יודע מה הכותרת שלי? מה אני מכינה מרימונים? כלום.
כלום. תראי, כשהייתי שף, כן אהבתי מאוד, ואני מדבר על התקופה הקדומה שלי בבריבה, באמת.
הפרה-היסטורית?
הפרה-היסטורית.
מהשלישית לפני הספירה?
בערך בימי הפרעונים, כשעוד הייתי בענייני בישולי הבריאות, אז באמת הקפדתי להשתמש בסירופ רימונים מלא מלא מלא, דחפתי את זה ביוגורטים, דחפתי את זה בסלטים ונגרטים, אלמנות, בישלתי בזה דברים, כן. היום נדה. לא יודע מה לעשות עם זה, רימון זה רימון זה רימון, זה גרעינים.
כן.
לא יודע. אולי אני יכול להגיד לך שאני פעם בנדיר עושה ריבת רימונים. שזה...
מעניין.
זה אפילו לא ריבה, זה מרמלדה, כי זה לוקחים תמיץ עם סוכר ולימון, ומבשלים את זה עד שזה מסמיך.
כן.
אבל באמת לבשל, לבשל, קטונתי.
אז אני רוצה לספר לך שכבר שנים אני תמיד אדאג שיהיה לי רכז רימונים בבית.
באמת?
כן, תמיד. ואז מתישהו אני עוברת דירה, אני עוברת על התוקף, אני מגלה שהתוקף שלו עבר לפני 4 שנים, אני זורקת אותו ומיד מצטיידת ברכז רימונים חדש. כי, את יודע, אם אני אעשה איזה מתכון של אהרוני, תמיד צריך שם רכז רימונים, הוא משתמש המון ברימונים, אהרוני.
את עכשיו הזכרת לי, שיש לי עדיין במקרר, שזה בדיחה עליי, יש לי עדיין במקרר רכז רימונים שהבאתי איתי מבריבה, שעזבתי. הוא בין 14 שנים, לא יודע כמה שנים.
תזרוק אותו.
לא, הוא לא מתקלקל.
אה, הוא לא מתקלקל?
אולי יש עליו פג תוקף, הדבר הזה לא מתקלקל אף פעם, לא יודע מה להגיד לך.
חבל שאתה אומר עכשיו.
כן, אחרי שזרקת כל כך הרבה.
אז ניסיתי לחשוב באמת למה זה ככה. למה אני לא משתמשת ברכז הרימונים? אז אני חושבת שבאמת בשנים האחרונה יש כל כך הרבה ממתיקים אני נורא אוהבת חמוץ, אתה יודע את העניין הזה, ויש לי אוסף חומצים מאוד מאוד מרשים בבית.
כן.
והרימון הוא החמוץ מתוק הזה, כלומר, לכאורה הוא אמור לחסוך לי המון המון עבודה בדרך לוינגרט המושלם או לרוטב המושלם, כי יש בו גם מתיקות וגם חמיצות.
זה אותו דבר כמו שאמרת על התמרים בעצם?
אז זהו, אבל הנה בדיוק העניין שאני אוהבת לאזן את המתיקות והחמיצות שלי לבד, ויש משהו ברימון שלוקח ממני את החירות, ולהחליט כמה מתוק וכמה חמוץ יש לי. וכשאני ניצבת מול מדף השמנים והחומצים שלי, המגירה המפורסמת והאהובה עליי בבית, ויש לי שם את הדבש, ואת דבש התמרים, הדיבס, ואת הסילן, ואת התמרינדי, ואת רכז הרימונים, היד שלי באופן טבעי לא נמשכת לרכז הרימונים. אולי זה הולך להשתנות בעקבות התוכנית הזאת. אולי לא.
אין לדעת.
ואז ניסיתי בכל זאת להעמיק ולהגיד, אבל מתי? את בכל זאת, כאילו, את הרי יש דברים שאת אוהבת שמכילים רימונים. אז הגעתי לזה. קודם כל, אני נורא אוהבת, נגיד, שעושים בבא גנוש, חציל עם טחינה, אז לפזר על זה רימונים. אכלתי את זה אצל...
גרעינים, אבל.
גרעינים, טריים. אכלתי את זה פעם ראשונה אצל יעקב חיית בשרביק, וזה ממש 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 טעים. בלחמג'ון, הרבה פעמים יש רכז רימונים בתוך המסה של הבשר, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. אבל משום מה, כשאני מכינה לחמג'ון בבית, אני לא שמה את זה, אין סיבה שאני עושה את זה. אני מאוד אוהבת חציל מטוגן, עם הפרסים עושים את זה, עם וינגרט רימונים ונאנה, הם גם מפזרים על זה רימונים, וזה השילוב של הגרעינים האדומים, העזים על החצילים, זה כמו יהלומים.
זה באמת כמו יהלומים, זה תכשיט, רימון זה תכשיט.
ממש. וזהו בערך, באמת בבית שלי לא מכינה, אבל מה?
נו.
יש מטבח אחד, שאגב, החציל המטוגן עם הרימונים מגיע ממנו, זה המטבח הפרסי.
כן.
שזה מטבח שאני מאוד מאוד אוהבת, והוא עושה שימוש מטורף ברימונים. כמות המתכונים שמכילים רימונים במטבח הפרסי היא עצומה, ואולי זה בכלל לא מקרי, לאור העובדה שמקור הרימון הוא כנראה משם. אז חשבתי, אולי נתקשר לשף פרסי, שייתן לנו בראש ויסביר לנו למה, אוי ואבוי לנו שאנחנו לא משתמשים ברימונים במטבח הפרטי שלנו, ומיד ישנה את המצב.
למי מתקשרים?
להילל תבקולי, השף של מסעדת אנימר, המעולה.
בוא נתקשר.
הלו.
שלום.
הלו, הלו, הלו.
מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
טוב מאוד. שלום לך, הלל תבקולי, שף מסעדת אנימר.
מה העניינים?
ואני בסדר גמור, לוקסי ואני פה התקשרנו אליך, שתציל אותנו.
מה קורה?
יש לנו בעיה חמורה.
יש לנו בעיה.
מה הבעיה? מה קרה? מה כבר עשיתם שתכם?
אז באשכנז... לא שמעו על הרימונים, ואין לנו כאילו מה לתת למאזינים שלנו פה.
תקשיב, זה פעם ראשונה מאז עליית התוכנית שאין לנו מתכונים לתת למאזינים.
על מה אנחנו מדברים בעצם?
למה התקשרנו אליך? כי אתה מגיע מבית פרסי, ואז אנחנו...
חצי פרסי.
חצי פרסי, מה החצי השני?
טריפוליטאי, הייתה ילדות מאוד מאוד קשה, זה היה בצהריים קוסקוס ובערב חורש צבזי, אז ילדות קשה ביותר.
ממש רחמים.
זה ממש מזכיר את הגפילת פי שלי בבוקר.
והרגל קרושה של הצהריים.
כן, בדיוק, בדיוק, כזה.
ואהבה לרימון אז מגיעה מהבית?
חופשי, זה בתור ילד, שלמישהו היה איזה סוג של פצע בפה, אז תמיד היו שמים לו רימון, וזה היה עובר חצי שעה.
מה? מה זאת אומרת שמים לו רימון? מיץ רימונים?
יש את המחלה הנוראית הזאת שקוראים לה אפטות, את יודעת על מה אני מדבר?
בטח, בטח, שתמיד אנשים אומרים לשים חלב ויזים לא מפוסטר, וזה נוראי, וזה מסוכן.
אז לקנות רכז רימונים מוזבקי מחפשוש, ולשים קצת על האפטה, ולמחר בבוקר אתה קם ואין כלום.
די.
וואלה.
וואו.
כן?
טוב, דוקטור.
כן, דוקטור. דוקטור.
לא, באמת דיברנו על זה שהרימון הוא כל כך בריא.
רימון זה באמת פרי שאני מאוד מאוד אוהב. ואני משלב אותו המון המון בתוך האוכל, מי בעצם ההתחלה של הפתיחים, ועד מנות ראשונות, ועד מנות עיקריות, ועד בכלל, כאילו זה משהו כמו מלח פלפל אצלי פחות או יותר פה בתוך התפריט.
וואו, ממש מהמנה הראשונה עד המנה האחרונה?
כן, אנחנו משתמשים בו המון, המון.
תן לנו דוגמאות למשל, כן. באיזה מנות?
אוקיי, אז קודם כל יש לנו איזה סוג של מין פתיחים, ברגע שאתה מגיע לאנימר, אז יש לך כל מיני צלוחיות קטנות שאתה יכול כאילו לקחת, לפתוח את הארוחה, אז אחד הפתיחים הוא פצלים שאנחנו פשוט מקפיצים אותם, ומוספים להם נענה יבשה, רכז רימונים, ועכשיו, בגלל שמתחילה עונה של הרימונים, אז גם יהיו שם רימונים, וזה איזשהו סוג של מין פתיח שאפשר לשים אותו עם יוגורט או עם לבנה ולהתחיל אותו את הארוחה.
טעים.
אחר כך אנחנו ממשיכים לצ'יקופטה, שזה בעצם מאכל רחוב טורקי.
מנה אדירה אצלכם.
שזאת מנה צמחונית מופלאה, שמשלבת בתוכה בעצם, אני שם שם בורגול בשתי גדלים, ואם תסתובבו בתוך טורקיה, תלוי באיזה אזור, וגם בתוך טורקיה יש כל מיני אזורים, יש אזורים שזה ממש שחור מרוב הרכז רימונים שהם שמים בפנים, ואז אני מוסיף לזה גם כן טיפה עגבניות מרוסקות, טיפה כוסברה, כל מיני תבלינים כאלה שבסופו של דבר ששם את זה בתוך החסה, עם קצת עשבים ו... סלסה של פלפל עם שיפקה שאני עושה, זה בעצם מה שנותן את כל הביס. הרימונים זה איזשהו סוג של משהו שהוא נורא נורא מובהק לטעמים או למינת הטעמים שמגיעים מהמטבח או הטורקי או הפרסי, שזה החמוץ מתוק. אם אנחנו בתאילנד מדברים על חריף, מלוח, מר, אז בפרס או בטורקיה אנחנו המון המון פעמים מדברים על החמוץ והמתוק, וזה בעצם מה שהדבר הזה נותן. אפשר לקחת את זה גם כלמנות ראשונות, גם למנות עיקריות, וגם לפעמים לקינוחים.
אתה יודע, לוקסי, הצ'יק אופטה שלו זה ממש כמו, מזכיר קצת קובניה, אבל צמחוני. כמו טרטר צמחוני.
מעניין.
מנה מדהימה.
אוקיי. יש כאלה שעושים גם בפנים בשר. ואם נמשיך לעיקריות, אז יש לנו את הטלה המשפחתי שאנחנו עושים פה, שזה בעצם כתפיים של טלה שמזוגגים בתוך רוטף שבנוי על רכז רימוני בהמון המון ירקות, ואז הוא יוצא למרכז השולחן, ויש כל מיני פתיחים או כל מיני סלטים קטנים שאתה בעצם שם אותם בתוך פיטה ודופק את הביס, וזה משהו שאתה אוכל ביחד עם עוד ארבעה אנשים.
יוח בל.
ולממולאים שאנחנו עושים פה מדי פעם, ואנחנו מעשירים את ה... מילוי ביחד עם הרכז רימונים, או עם איזה מרמלדה שאני עושה עם לימון פרסי, שאגב מאוד מאוד נותנת ומאוד מאוד מזכירה בסוף, בתוצאה הסופית, את אותו טעם חמוץ מתוק, כמו של הרכז רימונים, אבל הרבה יותר עשיר בטעמים של אומאמי. זאת אומרת, יש פה כמעט אותו דבר, אבל קצת שונה.
וואו.
מה עוד נגיד על רימונים?
מה עם קינוחים מתוקים?
קינוחים מתוקים עם רימונים כרגע אין לי, ואני לא עושה כרגע קינוח מתוק עם רימונים, אבל אני עושה קינוחים אחרים, פחות טובים, מעניינים ונפלאים. בדיוק עכשיו עשינו לזניה של מנגו ואננס. זה קינוח טבעוני שיצא מופלא, ומהם בערב יהיה אפשר לקבל אותו פה.
מהמם, אתה יודע, אבל מה נזכרתי? שיש במטבח הפרסי את הפלודה, את עם היטריות אורז.
פלודה.
קרח, נכון. והלימון, והסוכר, והמי ורדים, ותמיד שמים שם קצת רימונים וגרגרי רימונים, וזה וואו.
נכון, נכון. יש לי כינוח שמגיע עם איזה סוג של טוויסט, גם פרסי וגם חצי טריפוליטאי, אבל זה לא קשור לרימונים, זה לפעם הבאה.
זה לפעם הבאה.
כן, זה לפעם הבאה.
תגיד, הרימונים שאתה משתמש, נגיד רכז הרימונים, זה משהו שאתה... יש איזה חברה שאתה ממליץ עליה, או שזה משהו שאתה מכין לבד?
יש את הרכז רימונים האוזבקיסטני, שזה מין בוקון קטן כזה, שנראה כמו אחד כזה שאם שפשפים אותו, יצא מתוכו שד. אפשר להשיג את זה אצל חפשוש, המלך הגדול, משוק לוינסקי, שהוא הספק תבלינים לטעמי הכי רציני ומקצועי שיש בשוק היום.
הוא גם הספק תבלינים של אפרט.
הוא גם הספק התבלינים שלי.
אמנם קצת יקר, אבל גבינה בחינם יש רק במלכודת עכברים, אני מאמין. לרכז רימונים, כמו שאמרתי, אני ניסיתי למצוא איזה סוג של תחליף, אז אני עושה את זה בעזרת לימונים שחורים, לימונים פרסים, ואני מבשל אותם שעות עם סוכר וקצת חומץ, וזה נותן לי פחות או יותר את אותה תוצאה כמו הרכז רימונים, אבל זה לא לאותו שימוש.
אוקיי.
אבל הרכז רימונים שאמרתי, הרכז רימונים הקטן בבקבוקון האוזבקי, הוא הרבה יותר טוב מהבקבוקי ליטר וחצי ליטר האלה, שאפשר למצוא עם כל מיני תוויות כאלה חשודות, שאתה לא יודע מאיזה מפעל, עם שקר כלשהו זה הגיע.
גם בסופו של דבר, באמת רכז רימונים טוב, לא צריך לשים הרבה ממנו, אז באמת שווה להשקיע במוצר קטן ואיכותי, כמו בלסמים מיושן היטב.
נכון, וכשלוקחים את הרכז הזה ומוסיפים לו שמן זית טוב, אתה מקבל איזה סוג של מין וינגרט שבור, שאתה תמיד יכול לשים אותו על איזה סוג של נקניק, או על ירק, או על קישוט צלוי, או בסוג של אנטיפסטי. זה משהו שתמיד נותן איזה, מה שנקרא, בעיטה ובוסט לכל ירק או לכל חלבון או חומר גלם אחר שתשים על הצלחת, כולל גם דגים.
מעניין. תגיד, לסיכום, אני שמעתי שיש לכם ברנץ' חדש באנימר וחובבת ברנץ'ים אנוכי. זה נכון?
נכון. אנחנו מיום שישי הקרוב מתחילים באיזה סוג של מין ארוחת צהריים ברנץ' כזאת, שבעצם תהיה איזה סוג של מין ארוחת שבה את מקבלת פתיחים קטנים ומעניינים למרכז השולחן. חלק מהפתיחים האלה יהיו אותם צלצלים שדיברתי עליהם. ואז את יכולה בעצם לבחור המון מנות עיקריות, או לקבל כל מיני מנות שנמצאות בתוך התפריט של הנימר בערב, אבל הם יהיו גם כן בתוך התפריט בצהריים. ואם תרצו, נגיד לצורך העניין, משפחה או שולחן של רביעה שמגיעה לפה ורוצה גם את הפתיחים, או לקבל איזה סוג של נתח גדול של הטליה
מפוגג
ברימונים, אז זה משהו שגם, או יש לי קארי פרסי, עם פירות ים.
אמרת קארי, הוא התעורר.
מה זה קארי פרסי?
או. קארי פרסי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל המטבח הפרסי בארץ הוא כשר. אבל רוב האנשים בעולם אוכלים מטבח פרסי שהוא לא כשר. ובמטבח הפרסי הלא כשר יש שימוש ביוגורט, בחמה. ומה שאני עושה בעצם, אני עושה איזה סוג של תבשיל שבסופו של דבר מקבל הסמכה עם המון המון יוגורט. זה אפרן, זה קורקום. ואז אתה מקבל בעצם איזה סוג של קארי, אבל עם כל מנעד הטעמים של מטבח בעצם ים תיכוני, או מטבח פרסי.
וואו.
והדבר הנפלא הזה, יוצא עם אורס פרסי, עם המון המון נסבי טיבול בצד.
נשמע לי כמו משהו שאני צריך לבדוק.
נשמע כמו משהו.
זאת מנה משפחתית, אז תבואו כל אחד עם ה...
לא, לא, אין צורך. נבוא רק שנינו ונסתדר, תאמין לי.
לא, מה אכפת לכם לעשות דאבל דייט עם שוש ועומריקי?
שוש הצמחוני?
אתה מבין, ללוקסי יש צמחוני, בגלל זה הוא רוצה לקחת רק אותי.
אז יש לזה אני צמחונית, לקינוח.
כן, עם המנגו.
כל אחד יכול למצוא את עצמו פה.
זה בטוח, הילל תבקולי, תודה רבה רבה.
תודה,
תודה, וחג שמח.
חג שמח, שנה טובה.
יאללה, רק בריאות שיהיה לנו.
אמן.
ביי.
לוקסי, אני הזכרתי מאוד אפשר לעשות עם רימונים.
מה?
קוקטיילים.
Oh,
ובזה נסכם, בוא נרים איזה דרינק לסיום.
הברמנית הרימה את ראשה.
גרנדין!
אחד הסירופים שאני יותר מחבב, אגב.
כן?
כן.
תקשיב, זה סירופ רימונים, שבתכלס בישלו אותו עם סוכר. הבעיה היא שבשנים האחרונות יש כל מיני תחליפים מגעלים,
לא, שזה סינתטיים.
סינתטיים לחלוטין, כן. זה נורא. אבל גרנדין המקורי הוא דבר מאוד מאוד טעים. עכשיו, מה נחמד בגרנדין הזה, ה-80s הזה?
נו.
אנחנו כאילו בזים עליו כי הוא הכי 80s. זה פשוט דרינק עם משקל סגולי מאוד מאוד כבד. אז אם נשים אותו נגיד בקוס ומעליו שופיה. נוסיף דרינק אחר, הוא פשוט יהיה בתחתית כמו פס אדום. אז מה עושים?
נו.
מוזגים את כל השאר לקוס, נגיד טקילה עם תפוזים, ואז שופכים מלמעלה קצת מה שנקרא דש בשפת הברמנים של גרנדין, ואז הגרנדין שוקע לך דרך הדרינק ועושה לך כזה כמו שקיעה, וזה הטקילה סאנרייז בעצם.
וואו.
זה טקילה מצטפוזים מגרנדין.
את יודעת שהגרנדין אגב זה משקיע טבחים, שטבחים תמיד שהם רוצים פטל,
כן.
ולא תמיד במסעדה יש פטל, אז הם פשוט עושים גרנדין עם סודה.
מה שנקרא, לא חסכנו עליכם.
כן.
אתה יודע, אגב, שגרנדין עם ג'ינג'ר אייל זה אחד הקוקטיילים המפורסמים. זה נקרא שירלי טמפל. זה קוקטייל וירג'ן, שהרבה פעמים כשבא אליך איזה, על הבר, איזה לקוח, והוא רוצה כאילו לשתות דרינק, והוא לא רוצה שידעו שהוא לא שותה אלכוהול, אז אתה יכול להכין לו את זה. זה ממש עובד טוב, גרנדין עם ג'ינג'ר אייל.
אוקיי.
כן. וזהו, אתה יכול גם... סן פרנסיסקו זה קוקטייל נוראי, אל תנסו את זה בבית, זה כמו הטקילה סאנרייז, רק פשוט עם ג'ין במקום הטקילה, בעיניי זה לא טוב, אבל זה גם אותו אפקט של גרנדין שנוזל לך. זהו, תמזגו ותרגישו צעירים, כי אתם ממש ב-80s.
ובנימת ה-80s, אנחנו מזכירים לכם...
מה?
שממש ממש ממש עוד מספר ימים, הסדנה שלנו ומסיבת סיום שנת...
תשאפ.
תשאפ הזאת.
רוצה לשמוע משהו לגבי השנה הבאה?
נו.
שבוודאי ישמח אותך?
תשפה.
השנה הבאה זה שנת תשפה, נכון?
כן.
תגיד הרבה פעמים שנת תשפה.
שנת תשפה, שנת תשפה, שנת אשפה.
הולכת להיות שנת אשפה?
לא התבלבלו, זה השנה. שאני מקווה שנצא מזה.
שנצא מזה לגמרי. בעוד כמה ימים מסיבת הסיום שלנו, עוד לפני זה יהיה לנו כאן פרק נוסף, פרק סיום שנת תשפ בקולינריה הישראלית. אנחנו היינו אפרת אנזל ואורן לוקסי, ועד השבוע הבא...
יאללה, ביי.